אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
מה זה אומר לטפל בעצמכם באמצעות דיסני תרפיה? איך מאמנים את הגוף והנפש דרך הסרטים שגדלתם עליהם? והאם בהכרח נסיכות דיסני מסייעות לנו לזהות גורמים בעצמנו שמעכבים אותנו? לינוי גרינברג היא מאמנת לשינויים אישיים ועסקיים באמצעות שיטת דיסני תרפיה, ותסביר לנו למה בכל תהליך אישי כל מה שאתם צריכים הוא קצת קסם. לינוי, שלום.
היי, נעים מאוד.
נעים מאוד, ממש שמחה לארח אותך באבק פיות. אז תסבירי לנו, מה זה דיסני תרפיה?
דיסני תרפיה זה בעצם כלי אימוני שמבוסס על דיסני. בעצם דרך שבה אני יכולה לעבור עם המתאמן את המחסומים שלו, על ידי כך שהוא רואה השתקפות של איזושהי סיטואציה או חוויה שנגרמת לו בחיים שלו, על ידי הסרט, על ידי קטע שאנחנו מדברים עליו. בנוסף, זה גם כלי שהוא מאוד מאוד נוח להתמודדות עם מצבים.
לדוגמה?
לדוגמה, הרבה פעמים אנחנו קובעים לעצמנו יעדים ומטרות, ואנחנו לא באמת יודעים ליישם אותם. אז אחד הכלים הבסיסיים שאנחנו מתחילים בהם בדיסני תרפיה, זה בעצם לקום בבוקר ולהגיד איזה דמות אני הייתי רוצה להיות, איזה ערך אני רוצה להביא לחיים שלי היום.
ובעצם בטיפול את מנתחת עם המטופל או עם המתאמן סצנות או דמויות מתוך הסרט, כדי להקביל את זה בעצם לחיים שלו?
נכון מאוד.
אז בעצם הכלי האימוני עובד על שלושה שלבים. תסבירי לנו.
הכלי עובד על ידי זה שא', אנחנו מזהים את הבעיה, אנחנו מוצאים את הסרט או את הדמות או את מה שיתאים לנו כדי לשקף אותה, ואז אנחנו עובדים על זה בשיעורי בית. כי בסופו של דבר אימון זה משהו שהוא לוקח זמן, זה לא אתה בא והופ קסם, אבל כן מתרחש בזה הרבה יותר קסם, וזה הרבה יותר נעים, וזה שפה שהיא קצת שונה מאימון רגיל.
אז כמו בהרבה טיפולים אחרים, קל לנו יותר להתחבר לתחושות קשות באמצעות גורם חיצוני.
נכון.
איך דיסני מסייעת לנו לעשות את זה?
בצורה הכי פשוטה שיש. דיסני היא עולם ומלואו של רובדים ועומקים שונים, והרבה פעמים כאילו נורא קל לקחת איזושהי סיטואציה מהחיים של המתאמן, מה שהוא עובר, ובעצם להקביל אותה לדמות שעוברת את אותו דבר, או משהו דומה.
בוא נלך לדוגמאות.
אוקיי.
בל.
אז בל, יש לנו... בל היא עולם ומלוא, אבל פה אנחנו נתמקד במשהו ספציפי אחד, וזה הווירדואית שלה. כאילו משהו שלא מדברים עליו בדרך כלל. הייתה לי מתאמנת שהגיעה, והיא אמרה לי, תשמעי, כאילו אני נורא נורא שונה מהסביבה. אני נורא היפראקטיבית, נורא קשה להקל אותי, כאילו אנשים נורא, הם רואים אותי והם צריכים רגע, והרבה פעמים אני לא מצליחה כאילו ליישם קשרים או מערכות יחסים, כי אני נורא שונה מאיך שאנשים תופסים אותי, או... ואחרי שדיברנו על זה ומצאנו הקבלה דווקא לבל, שבל בסופו של דבר היא דמות שהיא נורא נורא שונה מהחברה שבה היא ממוקמת. היא אוהבת ספרים, היא חולמת בגדול, היא לא האישה הקטנה שרוצה לגדל את הילדים. היא מישהי שרוצה הרפתקה ולראות עולם, והיא מאוד מאוד שונה מהתפיסה החברתית, גם נורא יורדים עליה בגלל זה.
כן, אף אחד לא מבין אותה.
נכון.
ראשה בעננים.
ולא לחיים האלה התפללה, וכולם אומרים, כן, היא נורא נורא יפה, אבל נורא משונה, כאילו אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הבחורה הזאת. היא לא קשורה לפה. אז... היא אמרה, וואי, אני גם מרגישה ככה. ובסוף דרך זה מצאנו את זה שבל, למרות זה שהיא יודעת שאף אחד לא אוהב אותה, או לא אוהב אותה, לא מקבל אותה כמו שהיא, היא עדיין נורא נאמנה לעצמה. וברגע שאתה נאמן לעצמך ואתה מבין מה הערכים שלך ומי אתה רוצה להיות בחיים שלך, הרבה יותר קל לך שיאהבו אותך.
כן, זה מצחיק, כי באמת בל, את אמרת לא אוהבים אותה, אבל הסתייגת, אבל זה נכון, כי בעצם בל כלפי הסביבה היא רק מושא תשוקה עבור, נגיד, גברים, גסטון. חוץ מזה לא רואים בה כלום.
נכון
לא,
מאוד.
לא מבינים את הווירדנס שלה, כמו שאת אומרת.
זה לא רק הווירדנס שלה, כי היא גם מלווה על ידי אבא שלה, שכולם צוחקים גם עליו. כן. כי תחשבי כמה החרמה חברתית יש שם בשיר הזה. היחיד שהוא עוד נחמד עליה, חוץ ממישהו הספרן, שהוא דווקא מזהה את השוני שלה ונותן לה ספרים, ואפילו משאיל הספר במתנה, ורואה את זה שהיא מיוחדת. אבל כולם אומרים, מה, היא לא מוציאה את האף מהדף, היא ממש משונה, היא נורא יפה, אבל חוץ מזה כאילו אין בה כלום, אנחנו לא מבינים אותה.
אז איך זה בא לידי ביטוי בטיפול שלך עם אותה, נקרא לה, מטופלת, או עם אותה בל?
עם אותה בל. אז אותה בל...
אחרי שהיא כבר הבינה ושיקפה לעצמה את הדמות, איך עכשיו זה בא לידי ביטוי בשיעורי הבית?
זה בא לידי ביטוי שהיא צריכה לזהות את זה בפועל. בעצם יש לה בראש את בל, וברגע שהיא מזהה שהיא מרגישה שונה מהחברה, היא צריכה רגע להסתכל החוצה, אפילו לכתוב את זה כדי שנוכל לדבר על זה אחר כך, ולהגיד... מה בסיטואציה הזאת גרם לי להרגיש בל? זה בעצם הכלי. ברגע שהיא תדע לפענח באמת מה זה, הגורם הזה, נוכל לטפל בו. במקרה שלה, זה היה שוב האובר-היפראקטיביות ותחושה כזאת שאף אחד לא מצליח כאילו להבין אותה, היא דיברה נורא 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 מהר. ואז היא פגשה איזה בחור, ויצא איתו לדייט והיא זיהתה את זה. ובמקום להסתגר, היא אמרה, לא, רגע. אני משנה פאזה, אני בל, אני אמיצה, ויקבלו אותי כמו שאני. והיא לא הסתגרה, היא לא ברחה מהדייט, היא לא עשתה כלום, היא אמרה, אני זאת אני, והיא הייתה סופר כיפית, והיה לה סופר כיף, והבחור התקשר היום למחורת.
וואו.
כן. היא הייתה מאוד מאוד מופתעת, וכאילו, זה רק אנקדוטה נורא קטנה, כן. כי שוב, אתה, בן אדם, היא הייתה בל, והיא הייתה עוד נסיכות, וכאילו, אין מה לעשות, אנחנו המון דברים.
תגידי, בשיטת הטיפול הזאת, את בהכרח נותנת להן או להם לדמות גיבורים, נסיכות או נסיכים?
לא, זה יכול להיות כל אחד.
כי אני אומרת, אם אני חושבת על הדימוי העצמי שלי בתור מטופלת, וכשאני חושבת שאני יוצאת החוצה ומנסה באמת לפענח את מה שעובר עליי, ואני חושבת שאני הנסיכה, שאני בל, אז אולי אני באה עם יותר ביטחון עצמי, עם יותר זה, אבל מה קורה כשפתאום אני נאלצת במרכאות, לנסות להזדהות עם אורסולה או דמויות מרשאות.
אז זה מעולה. אז הכי כיף א'.
אני תמיד מזדה עם המרשאות דרך אגב, לא סתם אמרתי.
אז לדוגמת אורסולה. בסופו של דבר אורסולה היא בן אדם, לא בדיוק בן אדם, אבל היא בן אדם, שחווה איזושהי טראומה וחרם חברתי כזה או אחר, והיא סך הכל רוצה להשיג את המקום שלה. אז אם אני מרגישה שאני אורסולה בחיים שלי, אני לא יודעת להגיד לך את זה עלייך, אבל ניקח את זה לדוגמה של מישהי שהיא נורא אמביציוזית ונורא שאפתנית, ולפעמים לא מסתכלת על הסביבה כדי להשיג את המטרה שלה, והיא יכולה גם לפגוע באחרים בשביל זה, אז היא יכולה להיות אורסולה, אבל היא יכולה גם להגיד, אוקיי, איפה אני בוחרת להיות אורסולה בחיים שלי?
כן, כי יש דברים שאפשר לקחת מאותן מרשאות שדווקא זה
משמעית.
מדהים, כי בדיסני מנסים לדכא, אפשר מה, לומר, את הנשים החזקות האלה שלא רוצות להתכתב עם הפטריארכיה.
נכון, ויש לך את הדס, אחד הרעים כן. המושלמים.
נכון.
שכאילו בסופו של דבר הוא דמות, היא יוצאת דופן, הוא רע אולטימטיבי, אבל הוא כזה קליל. הוא
נכון.
כזה שונה.
והוא שנון, והוא מצחיק.
כן, והוא רואה את העולם אחרת פשוט, וזה בדיוק זה.
וגם כאילו... בדומה לאורסולה, גם אותה הורידו לשאול.
נכון. ואורסולה בסופו של דבר היא דחייה חברתית. והרבה פעמים אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל עלינו ולהגיד, אוקיי, אם יש בן אדם שהוא שונה והוא אאוטסיידר, כמה זה הוא וכמה זה אנחנו החברה.
מדהים איך אפשר למצוא בכל דמות משהו שעשוי להתאים לנו בטיפול או מחוצה לו. נמשיך לטיאנה.
טיאנה.
תספרי לי על המטופלת הזאת. אני אוהבת שגם אנחנו קוראות להם טיאנה, כי אסור גם לתת שמות.
נכון, אז מעולה.
כן.
אז טיאנה היא בעצם מישהי שהיא במרוץ החיים. כמוני, כמוך, כמו רוב האנשים שיש להם שאיפה, יש להם חלומות, הם רוצים להגשים אותם, והם מוותרים על הרבה דברים בדרך. למצב שהיא באה והיא אמרה, תקשיבי, אני מצליחה, אני פתחתי עסק, יש לי קריירה משגשגת, אני באמת, אני אישה מצליחה ממש, אבל וואלה, כאילו חסר לי, רק לי בחיים. וזה נורא עצוב. ובסופו של דבר, לפעמים אתה צריך להיות טיאנה, ולדעת לשחרר, כי
גם טיאנה הייתה במרוץ הזה, כן? היא ממש רדפה אחרי החלום שלה לפתוח את המאפייה, ונכון, לפתוח את בית הקפה.
אז תחשבי, מה היא הייתה צריכה לעבור בשביל לראות מה זה מוזיקה, מה זה חברים, מה זה גבר, אהבה, פתאום לזהות שחסר לה את כל הדברים האלה.
כן, אמא שלה בתחילת הסרט כזה רוצה לגרום לה, בואי נרקוד קצת, והיא אמרת לה, אין לי זמן לריקודים ולהתאהבות, ויש לי מטרה.
אני רוצה להשיג את החלום שלי, אבל הרבה פעמים ברדיפת החלום אנחנו מפספסים את הקסם של היום-יום. זה נורא חבל.
נכון, וגם טיאנה, בנוסף לקושי שלה, במציאת חברים וניסיונות ההשתלבות, כי היא כל הזמן רודפת אחרי החלום, תוסיפי לזה שיש פה איזושהי סוג של מינוריות כפולה, כי היא גם אישה, אז היא חווה משברים בתור אישה, והיא גם שחורה, היא אישה שחורה מניו אורלינס, נכון. שהיא גם חווה קשיים בנוסף לזה, על היותה קהת אור.
אף אחד לא האמין, בתחשבי, היא השיגה את הכסף, היא באה אליהם, הנה, עשיתי את זה. לא, אבל מכרנו את זה למישהו אחר, כאילו, מי האמין בך בכלל?
כן, כן, ממש הופכת לשקופה.
כן.
אז מה בעצם את עושה עם המתאמנת הזאת? מזהה איתה את הנקודות האלה, ואיך היא עובדת עליהם, איך היא עבדה עליהם, מה היא הצליחה לשנות?
אז עשינו, לקח המון זמן של הזיהוי הזה של צריך לשחרר, כי בסופו של דבר בן אדם שהוא נורא מצליח ונורא חי את זה, נורא קשה לו לצאת מהנקודה הזאת. וברגע שהיא הבינה את זה, היא אמרה, אוקיי, אז מה עושים מכאן? אז עשינו רשימת משאלות. מה יעשה לי טוב? מה יגרום לי להרגיש טוב עם עצמי? לא קשור בכלל לעולם העסקי.
כן, לא בלימודים או בתואר, בקריירה,
כן,
כלום.
איזה עוד מטרות יש לך בחיים? איזה עוד ערכים היית רוצה להוסיף? עכשיו, אני משתמשת פה במילה ערכים, כי דיסני תרפיה עוד לא מושרש כאן, אבל אני לא משתמשת בערכים בטיפול עצמו, אלא באיזה דמות היית רוצה להיות. כאילו, מה היית רוצה להשיג? היית רוצה להשיג את האומץ של הרקולס, ולעשות איזו חוויה הרפתקנית שלא חווית אותה עדיין. היית רוצה להיות מג, שהיא מישהי שעברה הרבה דברים, אבל בסוף משיגה את האהבה שלה. כאילו, איזה...
כן, ומג עברה הרבה דברים, ובגלל הדברים שהיא עברה, היא גם הפכה לחסומה. היא חסומה רגשית. מאוד מאוד קשה לה להאמין לגברים. היא מאוד צינית בהתחלה, נכון?
נכון, ותחשבי כמה... אני יכולה להגיד לך שמג היא נושא שעולה הרבה. כי הרבה נשים מגיעות היום למצב שהן די, הן עייפות, הן לא מאמינות בזה יותר. כאילו, בסדר, אז אני אהיה יפה, אני אהיה פתיינית, אני אשיג את מי שאני רוצה, אבל זה לא יביא לשום מקום, זה לא מה שאני רוצה.
זה סוג של מסכה.
כן.
סוג של מסכה שנשים שמות כדי לא להיפגע.
נכון. אבל אחרי שפותחים את מג לעומק, מגלים משהו אחר לחלוטין.
כמה שברירית היא.
כמה שברירית, כמה עדינה, כמה היא מכונה להקריב מעצמה.
I won't say I'm in love.
כן? אז לקחנו את הרשימת משאלות האלה.
כן, כן.
ופשוט, זה היה התהליך. היא פשוט זיקקה את זה למשימות, ויצרה לעצמה הצלחות, ופתחה לעצמה עולם חדש של כאילו לטייל בחו"ל, להתאהב, כל העולם הזה. להקים משפחה זה פתאום הפך להיות משהו שהיא רוצה.
כן, משהו שלא היה לה לפני.
לא.
מדהים. תגידי, תני לי פרופיל של מי שבא אלייך לטיפול. גילאים, האם יש בכלל נוסחה? גדל על דיסני, לא גדל על דיסני.
זה צריך להיות לו זיקה לדיסני כלשהי. צריך שהרפרנסים של דיסני ינחו אותו. כאילו, הוא לא חייב להיות גרופ של דיסני, אבל הוא כן צריך להכיר את זה ולאהוב את זה. כי היא יכולה לבוא אליי מישהי, ואני אדבר איתה, והיא כל הזמן תגיד לי, מה, אבל זה שטויות, זה סרטי ילדים, אני לא מבינה את זה. או אני אשלח אותה הביתה, לראות איזשהו סרט, כדי שנוכל לדבר עליו אחר כך, כי היא לא מכירה, וזה פשוט לא ידבר אליה. זה יהיה חסום בפניה, כי זה לא העולם שלה, וזה בסדר. אבל זה פשוט לא מתאים לשיטה שלי.
כן, הבנתי. נשים או גברים, מי בא יותר?
יש גם וגם. יותר נשים, כי נראה לי שאני לא רוצה להכליל את זה.
כן. טוב, אנחנו גם עוד מעט נדבר גם על גיבור שהוא בן, שהוא גבר.
חד משמעית.
שנראה גם איך גברים מתמודדים. עוד שאלה שרציתי לשאול. אני מניחה שזה כמה מפגשים של טיפול.
נכון.
באיזה שלב של הטיפול, באיזה מפגש, הוא צריך לראות את הסרט? והאם הוא צריך לראות אותו עוד פעם בסוף התהליך? או...
בין מתאמן למתאמן זה נורא נורא משתנה, כי שוב, אתה בא עם חבילה נורא גדולה. אז עד שאתה מזקק את הבעיה שמפריעה לך, אז כן, אתה יכול לראות את הסרט עכשיו, וגם לראות אותו בסוף התהליך, או הרבה פעמים לראות אותו עוד פעם כדי לגעת בעוד רובד של דמות, או אפילו להגיד, אוקיי, בעצם עברתי איזשהו כבר תהליך, הייתי הרקולס, אבל זה לא מתאים לי. זה לא מי שאני רוצה להיות. אני רוצה להיות פיל, נגיד. אז אנחנו לומדים לראות את זה. או הייתה לי מתאמנת שהכל טוב לה בחיים. אמא, מה? שום דבר לא טוב לה בחיים.
יש לה הכל, אבל היא רק מתלוננת. אין לי מה ללבוש.
אין לי מה ללבוש. כזה.
כן.
ווואלה, איזה סרט הכי מתאים לזה?
וואו, את מתקילה אותי. יש לי הכל, אבל אין לי כלום?
יש לי הכל, אבל אין לי כלום. ולא רק זה, אלא גם, אני לא מסתפק בכלום.
כאילו, יש לי זה, מה, אריאל?
לא. אנחנו דיברנו, תגידי לי, מה את חושבת על זה? על קוזקו. הקיסר נפל על הראש.
וואו.
את רואה, אז אם נגיד לא היית יודעת את זה, ואת היית הבן אדם הזה, אז הייתי שולחת אותך באותו ערב לראות את הקיסר נפל על הראש ולזהות איפה את במקום הזה ולכתוב את זה.
גם אם המתאמן לא יודע, לא מכיר.
לא מכיר. את עכשיו לרגע לא היה לך את זה ישר בראש, אז הייתי אומרת לך, אוקיי, בואי נמשיך לדבר, שיעורי בית שלך זה לראות את הסרט, ולהגיד לי איפה את מזהה את עצמך בזה.
הבנתי.
ואז חוזרים, מדברים על זה,
המשיכים
לנתח את זה.
וזה שבועי? זה פעם בשבוע?
כן, זה פעם בשבוע. זה יכול להיות בזום, וזה יכול להיות פייס טו פייס.
אני רוצה שנדבר על נסיכה נוספת, שהיא כמובן בתיים הקטנה. על אריאל אפשר לדבר כל כך הרבה, בכל כך הרבה מובנים, ואת לקחת פה לאימון את התעוזה של אריאל. אני רוצה להציע אינטרפטציה נוספת על הנאורים שלה. כי אני מניחה, וכבר נדבר אולי על גילאים, וזה באמת שזה, אבל האם מגיעות אלייך נערות? כי החוצפה של בל, הגיל הנאורים שלה, לעשות דווקא רגע, להגיד לאבא, אתה אמרת ככה, אני אגיד ככה, ההפך. זה משהו שהרבה נשים, אולי נערות, מתמודדות איתם.
אבל דווקא, את יכולה להסתכל על זה, היה לי גבר שהוא אבא. ודיברנו על זה.
וואו, מתוך הנקודה, המוצא של טריטון.
כן, של מתי אני בתוך הורה צריך לשחרר את הילד שלי.
וואו, מדהים.
או מתי אני בתוך הורה באמת צריך לשים גבולות, כי זה באמת, זה גיל מתוסבך.
וטריטון הוא ממש דמות הבאית בקטע הזה מובהקת, שהוא ממש בגיל 16 מציב לה גבולות מאוד מאוד ברורים, אבל הוא דוחק אותה על הקצה, מה שגורם לה לעשות בדיוק ההפך.
נכון. האמת שהוא שם את הגבולות האלה מאז ומתמיד, היא פשוט ילדה קצת מרדנית, שזה קורה לכולנו.
כן.
והתסכול הזה של, יש לי ילד אחד שלא מקשיב לי, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך לתפעל את זה, אני לא רוצה שיקרה לו שום דבר רע בחיים.
כן, אבל זה כמו הדוגמה הזאת של הורה אומר לבן שלו או לבת שלו, אני מרשה לך לחזור עד חצות. עד חצות תהיה בבית. מתי תהיה בבית? דקה לחצות. ילדים אוהבים למתוח את הגבול.
נכון.
אז אולי עצם ההנחה שהורים בכלל מציבים את הרף כל כך, אולי צריך קצת להוריד את הלהבות.
אבל איך אתה יודע מה הרף ומה לא? בסופו של דבר, תחשבי גם איזה עולם מסוכן אנחנו נמצאים בו היום, וכמה דברים הילד שלך יכול לעבור. בסופו של דבר, את הבאת את הילד הזה. כל מה שאת רוצה זה להגן עליו ולשמור עליו. וזה כן. הדרך שאת יודעת.
אז הבנת את אותו האבא, אבל איך באמת בסוף התגברת? מעניין.
אז שהלכתי אותו לראות עם הילדה שלו, את בת הים הקטנה, ולהציף בפניה בצורה נורא כנה, כאילו היא כבר מספיק גדולה. אני מרגיש חסר עוני מולך. לפעמים צריך גם את האומץ להגיד את האמת. ואז היא אמרה לו, אוקיי. אז אני מוכנה לספר לך איפה אני, להגיד לך מתי אני יוצאת, לאן אני יוצאת, אבל אתה לא תגביל אותי, בטח לא בחופש הגדול.
אופה.
ואז הוא אמר לה, אבל את מבינה שאני לא יכול להתמודד עם זה שאת כאילו ישנה מחוץ לבית, זה גומר אותי, אז בואי נקבע שעה שנוכל לך ונוכל לי, אבל נסכם עליה ביחד. ואז הם באמת הגיעו למלא הסכמים קטנים ביניהם, שכרגע עובדים להם.
יפה. אוקיי, והתעוזה של אריאל?
התעוזה של אריאל היא... הרבה פעמים דברים ששמעתי זה בעיקר מאימהות דווקא ולא מאבות, זה שאם אני אראה לילדה שלי את הסרט הזה, היא עלולה להגיע למסקנה של זה בסדר לוותר על הקול שלי במרכאות, אבל לוותר עליי, על עצמי, לטובת גבר, לטובת חברות, לטובת השגת הדברים שאני רוצה. וזה לא משהו ערך שאני רוצה לתת לילד שלי. אבל הרבה שוכחים את תחילת הסרט. ואת זה שלאריאל היה את החלום הרבה לפני שהנסיך הגיע. אריאל רצתה להיות בת אדם. היא רצתה רגליים, היא רצתה לרקוד, היא רצתה ללמוד, היא רצתה לשיר. יש שיר שלם שמדבר רק על מה היא רוצה ומה החלום שלה בכלל.
נכון, היא מאוהבת בעולמם של בני אדם, כן. לא באריק.
אבל... התפיסה של כולם היא משום שזה אריק, ולה הייתה בסך הכל תתעוזה להגיד, אוקיי, קרה לי כל כך הרבה דברים. גם ראיתי את העולם שבחוץ, גם התאהבתי במישהו שהוא סך הכל טריגר של ילדה בת 16. וגם אבא שלי מעביר אותי את הדבר הזה ולא מוכן להקשיב לי ורע לי. אז אני כן, אני אעז ואני אבדוק את החלום שלי לבד.
ואני אוסיף על הדברים הכל כך נכונים שלך, משהו שאני מעבירה בהרצאות שלי כבר שנים, שאריאל, כל מה שרואים בה זה את הקול היפה שלה. היא שרה הכי יפה באוקיינוס. בתחילת הסרט אביה מרים איזה נשף לכבודו, ורוצה שכל הבנות שלו ישירו לכבודו, והילדה עם הקול הכי יפה באוקיינוס לא נמצאת. היא, את בטח זוכרת שהיא פשוט נעדרת מאותה סצנה.
היא הולכת לסירה.
אז נכון. אז מה אריאל אומרת? הקול שלי, אף אחד כבר גם ככה לא מקשיב לי. כולם רוצים לראות איזה קול יפה יוצא לי כשאני שרה, אבל אף אחד לא מקשיב למה שיש לי להגיד. ובנוסף תוסיפי על זה שהיא מאוהבת בעולמם של בני אדם, הרבה לפני שהיא פרקשה את אריק, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. וזה יוצר אצלה את התובנה העמוקה של זה בסדר לוותר על זה בשביל משהו אחר.
ותחשבי על זה שכמה פעמים יוצא לנו להגיד לעצמנו, אוקיי, אני מוכן לקפוץ למים בשביל לראות אם החלום שלי שווה את זה.
נכון, ואולי לא, אולי אני אגלה שטעיתי, וזה בסדר לגיל 16. זה נכון, בסדר לטעות.
זה גם לא בסדר, כאילו, גם אם אנחנו בנות 30, זה בסדר להגיד,
כן,
אוקיי,
חשובה.
אני רוצה לבחון את החלום הזה, לדעת אם הוא ממשי, ולא להרגיש, וואלה, החמצתי. כי תחושת החמצה זה משהו שהוא הרבה יותר קשה מתחושה של... לא הצלחתי, אבל לפחות ניסיתי. אין מה
כך,
לעשות.
כל כך חשוב. הניסיון הזה הרבה יותר חשוב מהכישלון. עדיף כישלון.
זה קשור לדיסני מאוד.
כן, נכון, נכון. כמעט לכל גיבור. אחד הגיבורים הכי מדהימים בעיניי, שמלמדים אותנו כל כך המון, הוא קוואזימודו.
כמובן. איזה סרט מדהים.
קוואזימודו הוא דמות... מרגשת מאוד ומיוחדת. אני חושבת שזה משהו שתובנה שחוזרת עליה בהרבה שיחות שלי עם אנשים. קוואזימודו הוא שונה, הוא מיוחד, בטח בנוף של צרפת אז. ספרי לנו איך הוא מגיע לחדר האימונים.
לחדר האימונים הוא מגיע בצורה הכי כנה שלו, בתור זה שהוא אאוטסיידר, בתור זה שהוא שונה, בתור זה שאם נקביל אותו למציאות של ימינו, לזה שיש לו אולי עודף משקל, או לזה שהוא קצת שונה בנורמה, לזה שהוא לא מוצא את עצמו בצורה נורא קלה, ומרגיש מוחרם רוב הזמן.
כן, הוא לא מצליח להגביל את עצמו לאידיאל היופי, בטח לא המערבי.
בוודאי, ותחשבי, זה לרוב אנשים שהם עברו מסע נפש שהוא מאוד קשה בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה. כי זה שהחברה שלי באה ומורידה אותי ובאה לה יסודי, גורמת לי להרגיש לא רצוי או דחוי או לא מוצלח, זה קורה לרובנו. אבל יש את האנשים שלוקחים את הדברים האלה, ובאמת זה נחקק בהם, התחושות האלה. והמיינד שלהם מתחיל לספר לעצמם את הסיפור של אני שונה, אני מעוות, אני מפלצת, אני לא מוצלח. וזה שבן אדם בא אחד, אנחנו שוב נקביל את זה רגע לקוואזימורדו, שפולו בא ואומר לו, אתה מעוות. ואז הוא חוזר אחריו, אני מעוות, ופשוט רואים איך בן אדם אחד שהוא סמכותי מעליו, נותן לו את התחושה הכל כך כבדה והשלילית הזאת, שהוא פשוט ממשיך איתה אחר כך ומאמין לה וחי אותה ו... חי בתוך מסכת של עינויים שהיא כלפי עצמו. שאחרי זה את רואה את הגורגולים שהם הם כאילו הרי הקולות שלו בראש, ואיך הם מנסים לעודד אותו, אבל זה לא עוזר, זה לא משנה, כי בסוף המציאות היא מה שהפכה אותי למי שאני.
אז בעצם המתאמן לא חייב להיות הגיבן מנוטרדם, כלומר הוא לא חייב להיות קוואזימודו בצורה החיצונית שלו, אלא אפילו באופן שבו הוא מקבל את הביקורות מהסביבה. באופן שבו זה כל כך מצליח להשפיע עליו, שהוא רואה את עצמו על פי איך שהסביבה רואה אותו.
בהחלט.
זה יכול להיות כל כך מעצים אם הסביבה אומרת לך שאתה טוב. אם נלך לצד השני, ונהפוכו, אז זה כל כך יכול להיות מדהים, אבל זה גם יכול להיות הרסני אם זה בא בצורה כזאת.
נכון. בסופו של דבר אין מה לעשות. אנחנו בטח בגיל שהוא יותר מבוגר צריכים ללמוד לסנן רעשים, לסנן קולות, להסתכל במראה, ולהגיד לעצמך מי אני ומה אני ומה אני רוצה להיות. כי רק אתה קובע את זה לעצמך.
ותגידי, הפסלים, שאם אנחנו נקביל אותם עכשיו לחברים, הם יכולים להגיד לי כמה אני טובה, כמה אני מוכשרת, כמה אני מוצלחת, אבל בסוף, פרולו שהוא הסמכות ההורית, זה מקבל בעינייך תוקף גבוה יותר? כלומר, סמכות הורית,
אני לא חושבת שזה חייב להיות סמכות הורית, כמו שתגבילי את זה לזה שיש בן אדם שיש לו חברים, אבל יש את הבן אדם הזה שכמו אני רוצה להיות.
כן. שחשוב הזה, לי לקבל.
כן, ובן אדם הזה אומר לי, אתה לא משהו. אני לא רוצה להיות איתך, כאילו. אם אני איתך זה כי סתם, כאילו, אני לא רואה בך כלום. אז כאילו, הבן אדם הזה לא משנה כמה החיזוקים של החברים שלו קיימים, הוא לא רואה בעצמו כלום. כי הוא נשאב לתוך מנטרה של מישהו אחר שאמר לו.
כן. טוב, דיברנו על צבא ולימודים וקריירה וחלומות והגשמה ודברים שאני לא מקבל בעצמי ואיך אני מוצא את זה. בוא נדבר רגע על משהו שהרבה צעירים, צעירות, מבוגרים, מבוגרות, כמעט בכל דרך בחיים שלנו אנחנו נתקלים את זה, באיזשהו צומת דרכים או איזושהי פרידה.
אז אני יכולה לספר את הסיפור האישי שלי אם הוא רלוונטי, או ש... אז אני אישית עברתי גירושים בשנה האחרונה, ואני יכולה להגיד שאחד הדברים שהכי עודדו אותי זה היה סרטי דיסני. וביניהם הסרט שהכי הכי גרם לי לזכור שיש צומת דרכים ושהכל בסדר, ושיש בחירות בחיים ויש פרדות בחיים, זה פוקהונטס 2 דווקא. שהוא סרט שלא כזה הצליח, נכון. אבל הוא מדבר על רובד עמוק מאוד, של בחירה, של על כמה אני מוכן להיות שקוע בעצב ובפרידה, או עד כמה אני מוכן לעשות מסע ולגלות את עצמי מעבר למה שעברתי. ואני חושבת שכל בן אדם שחווה איזושהי פרידה, לא משנה איזה, הוא חווה אובדן. וכשאנחנו בצער וכאב, אנחנו לא מצליחים להרים את עצמנו הרבה פעמים. ואם אנחנו כן... יהיה לנו את המצפן שיראה לנו כאילו בראש, לאן אני רוצה לנסות לכוון מכאן, ולא להישאב לתוך זה, אז אפשר לגלות עולמות חדשים.
טוב, אני מנסה לחשוב על עוד סרט של דיסני שיש בו איזשהו אקט של פרידה כמו בפוקהונטס.
יש לנו את מג, דיברנו עליה.
נכון, אבל בסוף מג היא, מג היא גם לדעתי אחת הדמויות היחידות שאנחנו יודעים מה, בתור גיבורה, או נצמדת לגיבור, מה קרה לה בעברה. אנחנו לא רואים את זה הרבה בסרטים, אבל בפוקהונטס באמת נקודת הסיום, השיא של הסרט הראשון, נגמר בפרידה. זה משהו שאנחנו לא רגילים אליו בדיסני, זה הם כזה חיו באושר ואושר.
נכון, והשיא של הסרט השני זה שג'ון סמית אומר לה, אני רוצה שתבוא איתי ותחקרי איתי את העולם ותהי חלק מהחיים שלי, והיא אומרת לו, אבל זה כבר לא מה שאני רוצה.
כן. מה שנקרא, היא עוזבת אותו פעמיים.
כן. היא מוצאת את הדרך שלה, ואני חושבת שזה גם, זה חשוב לדעת שזה שפגשת את הבחור, כאילו הרבה פעמים אנחנו נמצאים גם במערכות יחסים, ואנחנו מרגישים תוך כדי שהוא לא מתאים לנו אולי, ולא עונה על, על הערכים או על הצרכים או על הרצונות שלנו. זה בסדר להגיד גם את זה, וזה בסדר גם לקום וללכת ולחפש את מה שבאמת יהיה לי טוב.
זהו, את מציעה פה הסתכלות נורא נורא מעניינת, כי אני עד עכשיו, כששואלים אותי למה באמת ג'ון סמית ופוקהונטס נפרדו, אז כמובן שהוא היה צריך לחזור לאנגליה, כי הוא נפצע, אבל אני מאמינה שהעולם אז לא היה מוכן עדיין לסיפור אהבה בין אישה ילידית צבעונית לבין גבר לבן פולש מאנגליה. באמת, הסדר הפטריארכלי הזה שנשבר היה צריך לשוב אל קנו, אני חוזרת ומסבירה את זה. את מציעה פה אינטרפטציה נוספת, סופר מעניינת, שאת אומרת, זה לא שהעולם לא היה מוכן למערכת יחסים מהסוג הזה, אלא הם פשוט כנראה שונים מדי. היא בחורה grounded, מאוד שורשית, מאוד משפחתית, נכון שהיא רוצה לחקור את האדמה ואת העולם, והיא מאוד סקרנית, אבל יש בה את השורשיות הזאת שחשוב לה אולי לשמור עליה, בעוד שהוא, איש העולם הגדול, רק רוצה לטייל, למצוא ארצות רחוקות וחדשות, וזה אולי באמת לא, לא בשבילה. וזה בסדר אם אנחנו מרגישים שונים מבני הזוג שלנו, או שאנחנו כל כך שונים מהם עד שזה אולי לא מצליח, ואז כשהם נפרדים, מה לנו כצופי דיסני להיות מופתעים או עצובים?
נכון.
הוא פשוט לא הגבר בשבילה.
נכון, אנחנו יכולים גם לראות את זה בזה ש... תחשבי, היא התחילה בתור זה שהיא אמורה להינשא, והיא לא רצתה להינשא. היא עוד רצתה לחקור ולבדוק ולראות עולמות. ואז היא מצאה את ג'ון סמית, והיא התאהבה, אהבה ראשונה.
כן, זהו, תתנו לה זה, דחיל רבק, אהבה ראשונה.
כן, זה בסדר, זה לגיטימי.
למרות שבסוף היא כן התחתנה עם ג'ון רולף. יש לנו גם פרק בפודקאסט הווקפיות על סיפור האמיתי של פוקהונטס, אז אם לא הזנתם, אני ממש מזמינה אתכם להזין אחרי הפרק הזה. כן. טוב, אנחנו מתנתקים שנייה מהסיפור ההיסטורי, כדי באמת לנסות לפענח את זה.
כן, אז היא דמות שעברה כל כך הרבה, וזה בסדר עם דמות שהתחילה בנקודה, שאנחנו הכרנו אותה של אני ילדה הרפתקנית בחורה, אישה שעברה עולמות, שראתה, שהצליחה להציל מלחמה. ואומרת, רגע, זה כבר לא מה שאני רוצה. אני רוצה את הבחור הזה. שייתן לי להשתקע. שייתן לי את הביטחון שלי.
ממש לקראת סיום, אני רוצה שניגע גם בטרזן, אבל מהצד היותר לירי, כי את אומרת שיש גם שירים שמסייעים לנו בתהליך האימון שלנו, שנותנים לנו מוטיבציה להתגבר על המכשולים, תספרי לי רגע על הכלי הזה שאת משתמשת בו, שזה השירה, ואיזה שיר של טרזן בחרת.
אז אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, שוב, חווים כל מיני דברים, ונורא קל לנו להתחבר לשירים הרי, ולרגע ששיר מביא. אז אני מאוד מאוד אוהבת את השיר של טרזן, שהוא גדל בו.
Son of Man.
נכון, Son of Man, והוא בעיניי מלמד הכל. כאילו, בשביל ללמוד אתה צריך גם ללמד, ובשביל ללמד אתה צריך ללמוד. וככה אתה פשוט גדל. מתפתח, הכל. ואני ששומעת את זה, זה תמיד מעלה לי חיוך.
טוב, אנחנו שומעות את זה עכשיו, ככה לקראת הסוף.
כן.
לינוי, אני ממש רוצה להודות לך שבאת אלינו.
היה לי ממש ממש כיף.
כן, היה לך כיף?
כן, תודה.
גם לי היה כיף ומלמד. אז ממש ממש תודה.
תודה לך. ואת עוד שומעת מלא על דיסני.
נכון. זה היה אבק פיות להפעם, אני הייתי משי היד. תודה רבה שהזנתם לנו את הפרק הזה, הפיק ערן רחמני וערך שחר ברקת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בשלל האפליקציות. השתמע בפרק הבא.